נתבונן קצת, נשתדל קצת להתבונן בעומק הדבר, מה הסיבה היותר פנימית, היותר עמוקה, שגרמה לחורבן בית המקדש ולגלות, שהשנה זה 1948 שנים מחורבן בית המקדש השני. נתבונן בזה קצת יותר בעומק הדבר. תמיד יוצא שלפני תשעה באב אנחנו קוראים את פרשת דברים, מכיוון שבפרשה יש כמה וכמה דברים שמאוד קשורים לחורבן בית המקדש. בפרשה, וגם בפרשה הזאת פרשת דברים, וגם בפרשה לאחר מכן שהיא פרשת ויתחנן, אנחנו אם נשים לב ונדייק בלשון התורה, וידוע שכל מילה בתורה יש לה הרבה מאוד משמעויות, משה רבנו מזכיר את כל ההיסטוריה שהייתה כל 40 שנה מיציאת מצרים עד עכשיו. מדוע, מתי נאמר ספר דברים? כל ספר דברים נאמר ב-37 ימים האחרונים של ימי חייו של משה רבנו. משה רבנו התחיל להגיד את ספר דברים בראש חודש שבט, כל חודש שבט 30 יום ועוד 7 ימים מחודש אדר, בזין באדר באותה שנה נפטר משה. לכן ספר דברים זה למעשה התורה שמשה רבנו השאיר לנו לפני פטירתו. ומשה רבנו מזכיר את ההיסטוריה, מה קרה כל 40 שנה האחרונים שהוא היה יחד עם עם ישראל במדבר, וכל זה להוכיח וללמד את עם ישראל ללמוד מהטעויות ומהכישלונות שהיו, כדי שנלמד איך לא לטעות להבא. ומשה רבנו מזכיר כמה וכמה מלחמות שהיה לעם ישראל בתקופת המדבר. ובכל פעם שהוא מזכיר את המלחמות, הוא גם מזכיר איך הקדוש ברוך הוא ציווה על עם ישראל להילחם. ואם אנחנו נתבונן, נראה דבר מעניין, שבכל המלחמות שמשה רבנו מזכיר, לפני שהקדוש ברוך הוא מצווה על המלחמה עצמה, הוא אומר, לפני זה הקדוש ברוך הוא אומר עוד דבר, כגון, עכשיו הוא מזכיר את העניין שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, תעלו לארץ ישראל. זה היה אחרי, שנה אחרי מתן תורה, ולולי חטא המרגלים היו כבר נכנסים לארץ, בונים את בית המקדש, היה כבר מגיע הגאולה. בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, דבר אל בני ישראל, אז הוא אומר את הלשון הזאת, ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ. שימו לב, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ. לכאורה, מה צריך לראות? אתה מצווה, הקדוש ברוך הוא מצווה על משה רבנו, תגיד לעם ישראל, לעלות לארץ ואתם תקבלו, תרשו את הארץ, תקבלו אותה בלי מלחמות. אבל לפני שהוא אומר להם, בואו רשו את הארץ, הרשו זה הכוונה מלשון לרשת, אתם תקבלו את כל הארץ בלי מלחמות. מה הוא אומר להם לפני זה? אומר, מה אומר? ראה. ראה נתתי לפניכם. עוד דיוק אחד בדבר הזה, המילה ראה זה לשון ביחיד. לא כתוב ראו, אלא ראה. מיד אחרי זה נתתי לפניכם. פתאום זה עובר מיחיד לרבים. השאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא אומר ראה? לאחר מכן, משה רבנו מזכיר את שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו להילחם עם אוג מלך הבשן וסיחון מלך האמורי. גם פה הוא אומר, ראה נתתי לפניך את אוג. שוב פעם אנחנו רואים את הציווי הזה, את העניין הזה לראות. בפרשה שתהיה שבת אחרי זה, זה פרשת דברים של השבת הקרובה. לאחר מכן פרשת ויתחנן. משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו יודעים, 515 תפילות. זה עשה כמה ימים של 6 שעות התבודדות, כל יום משה רבנו. זה המקור של 6 שעות התבודדות. אז הוא עושה התבודדות, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. מה הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא? מה למעשה משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא? אנחנו יודעים שהוא יזכה להיכנס לארץ ישראל. הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה כבר נגזר הגזרה מסיבות רוחניות עליונות שאתה צריך להיות קבור בחוץ לארץ. אז משה רבנו אמר, בסדר, אני חייב להיות קבור בחוץ לארץ, תן לי להיכנס לארץ ישראל, אני אעשה טיול קטן, כמה דקות. כל מה שהוא רצה זה ללכת דל אדמות, זה לוקח 10 שניות. תן לי ללכת דל אדמות, אני חוזר לחוץ לארץ, אני אפטר בחוץ לארץ. אין בעיה, רק תן לי להיכנס לארץ. אז אנחנו יודעים, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, השם, אתה החלוט להראות את עבדך, את ידך החזקה ואת כוחך הגדול, העברה נא את הירדן. אני רוצה לעבור את הירדן, כי הם היו על גדת הירדן, על שפת הירדן. זה ליד ים המלח עם ישראל היה, יחד עם משה רבנו. מה משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא? הוא אומר, מה הבעיה? תן לי רק לעבור את הירדן, אני אלך דל אדמות, דל אדמות זה 2 מטר, שתי מטר בארץ ישראל, אני חוזר בחזרה, אני פטר איפה שאתה רוצה. הקדוש ברוך הוא אמר, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אתה לא עובר את הירדן. למה, מה הקדוש ברוך הוא כל כך התעקש כנגד משה רבנו? המסכן, משה רבנו, הצדיק הכי גדול. מה, לא מגיע לו להיכנס? הוא רוצה לעשות טיול דלת אמות בארץ ישראל. בעזרת השם, נראה את זה היום יותר מאוחר, אולי שבוע הבא. ודאי שיש סיבות רוחניות מאוד מאוד עמוקות שקשורות לכל תיקון עם ישראל ותיקון העולם. מדוע הקדוש ברוך הוא לא הרשה למשה רבנו, לא נתן למשה רבנו לעבור את הירדן. ודאי שזה לא דברים פשוטים. ודאי שיש בזה דברים מאוד מאוד עמוקים. אבל אם נתבונן, משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא עוד דבר אחד. הוא לא מבקש ממנו רק לעבור את הירדן. הוא אומר, עברנה את הירדן ואראה את הארץ הטובה. ואת ההר הטוב הזה. הוא מבקש, משה רבנו מבקש שתי דברים. אני רוצה לעבור את הירדן, אני רוצה לראות את הארץ. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לא, אל תוסף דבר אליי בדבר הזה, אתה לא תעבור את הירדן. עלה אל הר האיברים וראה את הארץ. את הפגשה השנייה, לראות את הארץ, הקדוש ברוך הוא מסכים למשה רבנו. לכן הוא לא סירב לו לגמרי. הוא סירב לו שהוא ייכנס לארץ ישראל, אבל לראות את הארץ, הקדוש ברוך הוא הסכים. הסכים לו. אז אנחנו רואים שעניין הראייה חוזר. חוזר כמה וכמה פעמים, ולפני כל מלחמה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ראה, נתתי בידך את הארץ, ראה, נתתי בידך את אוג, ראה, נתתי בידך את סיחון מלך האמורי, צא להילחם. יש ציווי, יש הוראה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא, לראות, לבצע, לקיים איזו פעולה של ראייה, לפני שמתחילים את המלחמה, על היסוד הזה משה מבקש גם כן לראות את הארץ. מה זה העניין הזה של הראייה? מדוע? למה זה מתייחס? מה המשמעות של הדבר? ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו רשו את הארץ. מה הם צריכים לראות? לאיזה כיוון הם צריכים להסתכל, העם ישראל או משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא אומר להם, ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ. מה הראייה? לכן אומרים חז"ל שבוודאי ובוודאי אין הכוונה לראייה גשמית. אין פה עכשיו איזה עניין לראות משהו גשמי, אלא ראה רוחנית. יש פה עניין, כי החושים שלנו, הראייה והשמיעה והריח והטעם, יש להם שורשים רוחניים. הקדוש ברוך הוא אומר ראה, הוא מדבר על איזושהי פעולה, איזושהי מציאות רוחנית שהעם ישראל צריך לעשות, משה רבנו והעם ישראל צריכים לעשות לפני שהם יוצאים למלחמה. את אותה פעולה רוחנית משה רבנו מבקש לזכות לעשות אותה לפני פטירתו. מה העניין הרוחני? כדי להבין קצת את עומק העניין, יש, הזוהר הקדוש אומר, שעם ישראל, במשך ההיסטוריה שלנו היינו צריכים להילחם הרבה מלחמות, ואנחנו רואים גם אנחנו בתקופה של מלחמות, בסך הכל. ברור השם עכשיו אין, אבל בסך הכל אנחנו בתוך תקופה של מלחמות. אומר הזוהר הקדוש, שעם ישראל לא מנצח את המלחמות בגלל כוח פיזי. זה לא שעכשיו יש לנו צבא טוב, יש לנו מטוסים, F-16, פצצות אטום. זה לא נותן, זה לא סיבה לנצח. אז זוהר הקדוש אומר נקודה מאוד עמוקה בדבר הזה. הדבר מתקיים אין באומה שאנחנו נלחמים נגדה, ואין גם בשטחים של ארץ ישראל. לכל אומה יש כוח שהיא אחוזה בתומעה. בסך הכל יש 70 אומות, יש יותר מדינות, כי יש כמה מדינות שמורכבות, אומה אחת התחלקה לכמה מדינות, אבל בסך הכל יש 70 אומות, ולכל אחד מה-70 אומות יש כוח בתומעה. אנחנו, הזוהר הקדוש אומר, כדי להתגבר על אומה, אנחנו חייבים להתגבר על כוח התומעה של האומה. אם אנחנו לא מתגברים על כוח התומעה של האומה, אין שום מציאות בעולם הזה שאנחנו נוכל להתגבר על האומה הזאת. מדוע? כי כל מציאות העולם, בפרט בעניין של מלחמות, זה לא כתוצאה מי יותר חזק בלוחמים שלו, בחילות שלו, איזה פצצות, איזה מטוסים. זה מדמה של העולם הזה. לכל דבר שקורה בעולם הזה יש שורש רוחני. יש סיבה רוחנית שמפעילה את כל הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ראה ראייה רוחנית, כדי לתקן את שורש המלחמה שאתה הולך עכשיו להילחם. אם אתה תתקן את שורש המלחמה שאתה הולך להילחם, אתה ממילא גם תנצח בקלות את המלחמה. המלחמה זה פועל, זה ענף יוצא מדבר יותר שורשי. לכן, עיקר המלחמות שלנו, המלחמות האמיתיות שלנו, הן לא מלחמות גשמיות, אלא מלחמות רוחניות. לפי איך שאנחנו מנצחים את המלחמות הרוחניות, ככה גם אנחנו יכולים לנצח את המלחמות הגשמיות. לכן, הראייה זה ראייה רוחנית. ראה לנצח את המלחמה הרוחנית, ואז אתה גם תוכל לנצח את המלחמה הגשמית. לדוגמה, ניתן קצת נוריד את הדברים הלכה למעשה. יש, כמו שאמרנו בשם הזוהר הקדוש, לכל אומה יש כוח שהשורש שלה בתאומה. למשל, יש מדינה, אולי בדור שלנו זה לא קיים, אבל בדורות הקודמים זה היה קיים, יש מדינה שהשורש שלה זה בתאוות ממון. ברוך השם, הדור שלנו נקי מתאוות ממון. היום אין תאוות ממון בדור שלנו. אנחנו הכי נקיים מכל הדורות מתאוות ממון. ברגע שאנחנו נכשלים ולא מתגברים על תאוות ממון, מיד אנחנו נופלים בידי אותה אומה. מה הכוונה נופלים בידי אותה אומה? יכול להיות שאנחנו בגלות אצל האומה, או יכול להיות גם מציאות אחרת. אנחנו לא בגלות אצל אותה אומה, אבל אנחנו נצטרך להיות נכנעים לאותה אומה. דוגמה, לצערנו הרב, אמרנו את זה בבדיחותא, לצערנו הרב זה אחד הניסיונות הכי גדולים של הדור שלנו, זה התאוות ממון, וכולנו יודעים עד כמה זה מלחמה מאוד מאוד קשה, היה של התאוות ממון. יש אומה שיש לה שורש מאוד מאוד גבוה בתאוות הממון. קל לזהות את האומה. In God we trust. מי זה, במי הם בוטחים? באותו שטר שעליו כתוב In God we trust. בו הם בוטחים. זה הכוח שבו הם מאמינים וכן הלאה. ומי שיצא לו קצת לעשות טיול של יומיים שלושה בארצות הברית, כבר יכול לדעת ולהבין לעומק הדבר עד כמה זה חזק אצלהם ככה. ברגע שאנחנו נכשלים, נופלים לתאוות ממון, מה נרגיש? אנחנו נרגיש שארצות הברית, אנחנו צריכים כל דבר ודבר לשאול את ארצות הברית. הם קובעים לנו. נתניהו היום רוצה להעמיד שתי קרוונים ביהודה ושומרון, הוא קודם כל מעצמו, הוא התקשר לאובמה, הוא התחיל לשאול את אובמה, אובמה, מה שלומך? איך אתה מרגיש? יש לכם יום יפה עכשיו בארצות הברית. ואחר כך הוא ינסה לדבר אל ליבו, אחר כך הוא ישאל אותו, תגיד, אובמה, זה בסדר שנעמיד שתי קרוונים ביהודה ושומרון? שאל תלוי לפי המצב רוח של אובמה. יגיד לו כן, הוא יכול לעשות את זה. יגיד לו לא, הוא לא יעמיד, הוא לא יעמיד את זה. מדוע לא? בשביל מה אתה צריך להיכנע לארצות הברית בשאלה הזאת? זה לא משהו בטבע, זה לא משהו בפוליטיקה או במציאות של העולם הזה. זה לא כך. יש סברות, יש כאלה חכמים שמנתחים את כל זה. אומר הזוהר הקדוש, הכל מתחיל למעשה מהעבודה הפנימית שלנו. אם אנחנו זוכים לתקן את העבודה בפנימיות, את השורש של אומה מסוימת, האומה תתבטל אלינו, לא אנחנו נתבטל אליה. ולא שנפחיד אותה, הם רוצים להתבטל אלינו. אבל ברגע שאנחנו נופלים בתאווה שלהם או במידה הלא טובה שלהם, באותו רגע הם בעצם שולטים עלינו. זה מה אומרת לנו התורה פה? התורה אומרת, זה עומק הדבר. ראה, נתתי לפניכם את הארץ, בואו רשו את הארץ. ראה, תראה לתקן את השורש הרוחני של ארץ ישראל, במקרה הזה, של כלל ארץ ישראל. ואם תתקנו את השורש הרוחני, אין שום מלחמה בארץ. הארץ נופלת בידי עם ישראל בלי שום מלחמה. מתי זה נאמר הפסוק הזה? ראה, נתתי לפניכם את הארץ, בואו רשו. זה היה שנה אחת אחרי מתן תורה. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אומר למשה רבנו, תגיד לעם ישראל, תלכו לארץ ישראל, תיכנסו לארץ ישראל, לא יש שום מלחמה. הגויים פשוט יברחו מארץ ישראל. פשוט הם יברחו, הם ישאירו לכם את הארץ עם כל טוב של הארץ. לאחר מכן, אחרי שאתם תקימו את בית המקדש, הם יבואו להקריב קורבנות, הם יבואו ללמוד אצלכם, כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם ירושלים. אבל כדי להיכנס לארץ ישראל, ושארץ ישראל תיפול בידינו בצורה כזאת, הקדוש ברוך הוא אומר, ראה, נתתי, ראה לתקן את השורש הרוחני. מה היה השורש הרוחני שעם ישראל היה צריך לתקן באותו זמן? ואם היו מתקנים את זה, לא היה שום מלחמה. פשוט היו נכנסים לארץ בלי שום מניעה ובעיה. בדרך אגב, נגיד פה במאמר מוסגר, שבאותו זמן בארץ ישראל היו שבעה עמים. החיבי, היבוסי, החיטי, האמורי, הכנעני, הגרגשי. בשעה שנקרא על מלחמות יהושע בן נון, אנחנו נראה שיהושע בן נון נלחם למעשה כנגד שש אומות, לא כנגד שבע אומות. אומה אחת חסרה. אתם יודעים איזה אומה חסרה? הגרגשי. מדוע? מדוע הגרגשי חסר? מכיוון שהגרגשי ברח מארץ ישראל לפני שעם ישראל הגיעו, לפני שיהושע בן נון נכנס. כנגד הגרגשי לא הייתה מלחמה. הם עזבו את הארץ לפני שיהושע בן נון הגיע. יש מדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא אמר לגרגשים, מכיוון שאתם עזבתם את ארץ ישראל לפני שיהושע בן נון נכנס, אני נותן לכם ארץ, אני נותן לכם ארץ שקרובה בתנאיה, באקלימה, בתוואי השטח, הכי קרובה לארץ ישראל. איזה ארץ זאת? מרוקו. מרוקו, מי שיצא לו להיות פעם, אי פעם במרוקו, מרוקו מאוד מאוד דומה לארץ ישראל. היינו בכמה מקומות בעולם, והיינו שם גם כן, לא ראינו מדינה כל כך קרובה. לפעמים יש מקומות במרוקו שנוסעים, אתה ממש מרגיש שאתה עושה כאילו בארץ ישראל. דרך אגב, גם העם המרוקאי, הגויים אנחנו מתכוונים, הם שונים לגמרי באופיים ובמהותם מכל הערבים שאי פעם נתקלנו. ערבים, הם, העם שונה לגמרי, רואים שהם לא ערבים במהות שלהם. יש מדרש שאומר, זה הגרגשי. לכן הם, שם זה מציאות אחרת לגמרי. זה אמרנו במאמר מוסגר. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תגיד לעם ישראל שצריך לתקן את השורש הרוחני של ארץ ישראל, יתקנו את השורש הרוחני של ארץ ישראל, יוכלו לרשת את ארץ ישראל בלי שום מלחמה, בלי שום מניע. אומר הזוהר הקדוש, ויש גם כמה מדרשי חז"ל, איזה שורש רוחני היו צריכים עם ישראל לתקן במילה הזאת, שנרמז במילה הזאת, ראה, נתתי לפניכם. מה הם היו צריכים לתקן? אומר הזוהר הקדוש דבר נורא, הם היו צריכים לתקן את מידת הביטחון. מה זה מידת הביטחון? מידת הביטחון זה שאדם מדי פעם בפעם, וזה קורה לכל אחד מאיתנו, וזה קרה לעם ישראל לפני שהיו צריכים להיכנס לארץ ישראל, האדם מגיע למצב של הסתרת פנים. הוא מרגיש, עכשיו היה ברוך השם, היה חודש, כל דבר ודבר הרגשתי הכי בטוח, הכי טוב, הכי נעים. למה? הרגשתי שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי. פתאום האדם מגיע למצב שהוא מרגיש כביכול הקדוש ברוך הוא נעלם, חושך רוחני. הוא רוצה להתחזק בלימוד, הוא רוצה להתחזק בתפילה, הוא מרגיש שזה חשיכה רוחנית נופלת עליו. לפעמים לא רק זה, לפעמים מתעורר יתר על כן. גם האדם מרגיש שזה מבפנים, גם מתחילה להתעורר איזושהי בעיה מבחוץ. האדם מרגיש שיש פה איזה מישהו רוצה להציק לי, להזיק לי, הוא מאיים על איזושהי בחינה, על המציאות שלי, או על דברים שאני רוצה לעשות. האדם מגיע למצב שהוא מתחיל לפחד. מתחיל לחשוש. ברגע שאדם נמצא במציאות החששות, שזה נגרם כתוצאה מהמצב של הסתרת פנים, מתחיל להיות ניסיון לאדם. מהו הניסיון? הניסיון הוא לפתוח בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותי. שהקדוש ברוך הוא שומר עליי ולא יעזוב אותי. הצעד הטוב שבתוכנו, היצר הטוב שבתוכנו, בא ואומר לנו, זה נקרא, רבנו קורא לזה בסיפורי מעשיות, במעשה מחיגר, הוא אומר יש מדברים, יש משהו שמדבר בתוכנו, ואומר בתוכנו, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך, הקדוש ברוך הוא איתך, הוא לא יעזוב אותך, אבל אני מפחד, אני רואה שיש פה איזה חשש, שיש פה איזה סכנה, הצד הימני, זה הצד הטוב, שבמוח אומר, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא איתך, אבל בשביל הבחירה, בשביל הניסיון בעולם הזה, יש גם מוח שמאלי, במוח השמאלי מי יושב? איזה שליח כזה קטן, גמד כזה קטן של הסמ"ם. יושב בתוכנו, וכל הזמן אומר לנו, הקדוש ברוך הוא יעזוב אותך, הוא לא ישמור עליך. תדע לך, עכשיו אתה הולך לפני האסון של החיים שלך. זהו, מפה אין מוצא. אומר, מגלה לנו התורה, דבר נורא. הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא ציווה על משה רבנו, פנו סו לכם, מאן? מאין לנסוע? מהר סיני, עם ישראל ישב שנה בהר סיני, ממתן תורה עד עכשיו, שנה שלמה. הקדוש ברוך הוא אומר, סו מפה, לאן לנסוע? סו למקום, תחנה ראשונה, תחנה אחת, לקדש ברנע. קדש ברנע נמצא, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל קצת צפונית לאילת, איפשהו בערבה, קצת צפונית לאילת, תיסו לקדש ברנע, שמהר סיני עד לשם, 11 יום, הקדוש ברוך הוא עשה להם קפיצת הדרך, בשלושה ימים הגיעו. בקדש ברנע, אומר להם הקדוש ברוך הוא, ראה, נתתי לפניכם את הארץ, כנסו כולכם לארץ ישראל. ראה, להתחזק בעבודה של הביטחון. תראה את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו ולעם ישראל, יש לכם עכשיו ניסיון של ביטחון. מה הניסיון של הביטחון? עם ישראל לא יודע לקראת איזה מציאות הוא הולך. הם לא יודעים מה זה ארץ ישראל. לא רק מצד העמים שיושבים בארץ ישראל, אלא גם מצד המציאות הרוחנית. אנחנו הולכים למקום נעלם. יש מצבים בחיים של האדם, שהאדם עומד לפני איזשהו נעלם, הוא לא יודע לאן הוא הולך. זה, מתי זה התחיל? עוד לפני משה רבנו? לך לך. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, לאן? לאן ללכת? אל הארץ אשר הרקע. אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא לא גילה לאברהם אבינו לאן הוא הולך להגיע. הוא לא יודע. זה אותו ניסיון. האדם, אומרים לבן אדם, לך, הוא לא יודע בעצם לאיזה מציאות הוא הולך. מה זה מעורר מיד? בלב האדם, מתחיל לעורר בלב האדם פחדים, חששות. אני הולך לקראת מציאות שאני לא יודע. אני יודע מה יקרה לי שם. והיצר הרע, אותו גמד שיושב במוח השמאלי וכל הזמן הוא מדבר בתוכנו, הוא אומר, מי יודע מה הולך להיות לך? אתה יודע, אתה יכול להיות שיש שם אויבים כאלה, סית רעך כזאת, ורוצים רק להרוג אותך שתגיע למקום הזה. והוא כל הזמן אומר את זה בתוכנו. הצד השני אומר, תפתח בקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אומר למשה רבנו, דבר אל עם ישראל. הולך להיות לכם ניסיון מאוד גדול בביטחון. אתם נמצאים בקדש ברנע. מקדש ברנע לארץ ישראל, 3 ימי הליכה. אם אתם נכנסים עכשיו לארץ ישראל, אין לכם שום מלחמה, אין לכם שום ניסיון. אתם נכנסים עם משה רבנו, אתם בונים את בית המקדש, מגיע העולם לגאולה, לתיקון השלם. אבל המילה ראה מלמדת אותנו שהקדוש ברוך הוא רמז למשה רבנו. תראה, יהיה פה ניסיון מאוד גדול בביטחון. ובאמת, מה קרה? הלכה למעשה. שהיו בקדש ברנע. מה כתוב? ותבואו אליי. כתבואו אליי. בניכם, בנותיכם, וזקנכם, והסבתות. כולם באו בערבוביה למשה רבנו. מה הם אומרים לנו? מה הם אומרים למשה רבנו? נשלח לנו מרגלים לתור את הארץ. בוא נשלח מרגלים, צדיקים, קדושים, אנשים שאפשר לסמוך עליהם, שיבואו ויגידו לנו לאן אנחנו הולכים, לאיזה מקום אנחנו הולכים. מה היה הפחד של עם ישראל? בשביל מה לשלוח מרגלים? אף על פי שהקדוש ברוך הוא מבטיח, תראו עד כמה הניסיון של האדם כל כך חזק. הקדוש ברוך הוא אומר, כתוב בתורה במפורש, התורה היא אמת. ראה, נתתי לפניכם את הארץ, בואו רשו את הארץ. הדור, זה היה דור גדול מאוד, זה היה דור דעה, דור המדבר. שנה לפני זה הם קיבלו את התורה. השכינה הייתה ביניהם כי היה את המשכן. והם ראו כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה דברים גדולים הם רואים, והקדוש ברוך הוא מבטיח להם, בואו רשו את הארץ, בואו ורשו את הארץ, אני מבטיח לכם, לא יקרה שום דבר. ואף על פי כן, כל כך גדול כוח היצרה שבתוכנו, שאפילו שהקדוש ברוך הוא אומר להם במפורש, עם כל זה היצרה יכול להפיל פחדים על האדם. אומר להם, אבל אתם לא יודעים מה הולך להיות. לכן הם באים ואומרים למשה רבנו, נשלחה נא מרגלים לפנינו שיתורו לנו את הארץ. יבואו ויספרו לנו מה קורה בארץ הזאת. אנחנו מפחדים, שימו לב, מה הם מפחדים? לזרוק את השכל לגמרי, לא להסתכל בשום דבר, לא לחשוב שום דבר, הולכים לארץ, לא רואה שום דבר. אם עם ישראל היה זוכה לעשות את הפעולה הזאת, לזרוק לגמרי, לא מבין כלום, לא יודע שום דבר, משה בא אליי, משה אמר לי, בואו ותרשו את הארץ, זורק את השכל לגמרי, נכנס לארץ. מה היה קורה? אם עם ישראל היה אומר את זה, היינו היום 3,300 שנה בזמן הגאולה. הגאולה הייתה צריכה להיות, התיקון העולם היה צריך להיות לפני 3,300 שנה. היינו כבר נמצאים בשורשי עולם האצילות, לומדים תורה עתיקה סתימה עכשיו. היה שיעור, אבל תורה עתיקה סתימה, להבין את כל הסודות. אילו זה היה, כל זה היה קורה. אבל התגבר הניסיון על עם ישראל, אמרו נשלחנו מרגלים לפנינו, ואנחנו יודעים, משה רבנו, הדרך של, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה? אמר, שלח לך, אני משיח לך, לדעתך. מה שאתה רוצה, תעשה איתם. שימו לב, הקדוש ברוך הוא לא כופה, לכאורה, שאלה גדולה. שהקדוש ברוך הוא יגיד, לא, לא מסכים, זהו, אין מה לעשות. ציווי, חד, הקדוש ברוך הוא לא אומר את זה. הם רוצים, שלח, שלח לך. בא משה רבנו, אומר, אתם רוצים, שולח. הוא גם לא אוסר, היכל לאסור עליהם, אמר להם, אין מרגלים, אנחנו נכנסים עכשיו לארץ, מי שרוצה שישאר פה במדבר. עוד מעט תהיה פה את אילת, תעשו פה אוהל, תחכו שיקימו את אילת, תבלו פה באילת. הוא לא אומר להם את זה. הוא אומר, אתם רוצים מרגלים? שולחים את המרגלים. לכאורה, הרי ודאי שהקדוש ברוך הוא ידע מה יקרה. הוא ידע, הקדוש ברוך הוא ידע הכל. אבל רואים, לא רק הקדוש ברוך הוא ידע, גם משה ידע שהולך להיות פה ניסיון עצום ונורא. מאיפה אנחנו יודעים את זה? שמשה רבנו אחד המרגלים היה יהושע בן נון. משה רבנו מברך ברכה מיוחדת יהושע בן נון. מה אומר לו? כה, י' כה, הקדוש ברוך הוא יציל אותך, יושיע אותך מעצת המרגלים. אנחנו רואים שמשה רבנו ידע שהולך להיות פה ניסיון מאוד גדול. מדוע גם הקדוש ברוך הוא וגם משה רבנו מסכימים למרגלים? אם אתה יודע שהולך להיות פה, הולך להיות פה בעיה מאוד גדולה. מפה לומדים יסוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא לא מתעקש עם האדם. בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. לפני כל צעד שאדם, רבנו, רבי נחמן מלמד אותנו, לפני שאתה הולך לעשות צעדים, אבל אם זה צמתים בחיים שלך, תתפלל הרבה לקדוש ברוך הוא שאתה לא הולך בדרך מוטט. כי יכול להיות שיפתחו לך, יכול להיות שיפתחו לך את הדרך. אם זה מה שאתה רוצה, הקדוש ברוך הוא לא מתעקש. מה אתה רוצה? אתה רוצה לנסוע ללאס וגאס למועדון הימורים? אתה מאוד מאוד רוצה, ייתנו לך אפשרות לנסוע. זה, כי בדרך שאדם, זה כלל בהנהגה. בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. לכן, לא הקדוש ברוך הוא, לא משה רבנו, לא מתנגדים לעניין של המרגלים. המרגלים, מי היו המרגלים? התורה מעידה לנו בפרשת שלח לך. ראשי בני ישראל המה. היו אנשים מאוד מאוד גדולים בעם ישראל, צדיקים מאוד גדולים. 12 מרגלים מכל שבט. הלכו, כמו שאנחנו יודעים, תרו את הארץ 40 יום ו-40 לילה, חזרו אחרי 40 יום ואחרי 40 לילה. מתי הם חזרו המרגלים? מתי המרגלים חזרו? יש ספק, זאת אומרת, זה מחלוקת, אבל זה מחלוקת של כמה שעות, לא יותר. יש כאלה שאומרים שחטא באב אחר הצהריים הם חזרו, ואז הם באו, התחילו לספר לעם ישראל את כל מה שקורה. מה הם אמרו? הארץ טובה, ארץ זבת חלב ודבש, אבל ערים גדולות ומבצרות בשמיים, והעם היושב במבצרים וחזק הוא ממנו. מה הכוונה חזק הוא ממנו? הם יותר, הם יותר חזקים מאיתנו, אנחנו לא יכולים לכבוש אותם. אומרת הגמרא במסכת סוטה, לא, זה לא, לא רק זה הם אמרו, חזק הוא ממנו, גם אפילו יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. צריך להבין, אנחנו מדברים בשוטים, לפני שנה אתם הייתם במתן תורה, ראיתם את הקדוש ברוך הוא בהר סיני, מה שאף אדם בבריאה לא ראה עד מתן תורה. אתם אומרים שהעמים, בני אדם יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא? לא ראיתם התגלויות רוחניות נוראיות מאוד, שהאדם הכי פשוט בעם ישראל ראה יותר מאשר כל הנביאים, חוץ ממשה רבנו. ראתה שפחה על הים, זה היה עוד לפני מתן תורה, מה שהנביא יחזקאל בן בוזי לא ראה. איך אתם אומרים שהעמים יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא? ובאמת צריך לדעת שחטא המרגלים זה דבר מאוד מאוד עמוק, זה לא דבר מאוד פשוט. מה הם ראו המרגלים? המרגלים לא דיברו שטויות, הם אמרו דברים אמיתיים, הם ראו סיבות רוחניות מאוד מאוד עמוקות שעדיין לא הגיע הזמן להיכנס לארץ ישראל, וכל הסיבות שהם ראו הם אמת, הם לא טעו, הם לא היו מדומיינים, הם ראו סיבות רוחניות מדוע עוד לא הגיע הזמן להיכנס לארץ ישראל. כשהם באו אמרו את זה לעם ישראל, מה שהם אמרו, ערים גדלות ומבוצרות בשמיים וחזקו ממנו, כוונתם הייתה עדיין לא הגיע הזמן להיכנס לארץ ישראל ולתקן את הקדושה ושארץ ישראל תיפול בידינו. עם ישראל שמע, זה 10 מתוך 12 מרגלים, 2 לא. יהושע בן נון וכלב בן יפונה אמרו לא, הארץ טובה מאוד מאוד, אנחנו יכולים לרבוש אותה. 10 מרגלים זה הרוב, הרוב קובע. מה קרה לכל עם ישראל? ואחינו המסו את לבבנו. מה עשו עם ישראל? זה היה אמרנו אחר הצהריים. הם הגיעו אחר הצהריים בחטא באב, סיפרו את כל הסיפור, היה שקיעה. מה עם ישראל עשה? וילונו כל העדה בלילה ההוא. עם ישראל כולו ישב ובכה באותו לילה. מה הם ישבו ובכו? על מה הם בכו? על מה אתם בוכים? וירגנו באוהליהם ויאמרו, בשנאת השם הוציא אותנו ממצרים להשמידנו ביד האמורי. למה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים? להשמיד אותנו. כל התכלית של הקדוש ברוך הוא שונא אותנו? להשמיד אותנו. איך אפשר להגיד כזה דבר? זה, הרי אתם רואים את הניסים הכי גדולים בבריאה. נזכור שזה שנה אחת אחרי מתן תורה. זה כתוב בפרשה שלנו. וירגנו באוהליהם. מה זה המילה וירגנו? מה זה לרגן? רש"י אומר, לדבר לשון הרע. לרגן זה הכוונה לשון הרע. אומרים לשון הרע, על מי הם אמרו לשון הרע? על הקדוש ברוך הוא אמרו לשון הרע. בשנאת השם אותנו, הוציא אותנו ממצרים, להשמידנו ביד האמורי. בוא נתבונן קצת. עם ישראל זה דור גדול, זה נקרא דור דעה. לפני שנה ראיתם את מתן תורה. לפני מתן תורה מה הם ראו? את כל יציאת מצרים, זה הדור שיצא ממצרים. ראו 10 מכות, ראו קריאת ים סוף, ראו מלחמת עמלק, ראו כאלה ניסים מופלאים, עם ישראל ראה כאלה ניסים מופלאים, הם מגיעים למצב הזה, הם מגיעים למצב הזה, שהם אומרים, הקדוש ברוך הוא שונא אותנו, רוצה להשמיד אותנו ולהרוג אותנו. לכאורה זה נראה הדבר הכי לא הגיוני בעולם הדבר הזה. אבל פה התורה מלמדת לנו יסוד מאוד מאוד עמוק. אמרנו, מה היה הניסיון של עם ישראל? מה ראה נתתי לפניכם? מה היה הניסיון של עם ישראל? הניסיון של עם ישראל היה, ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר, עלו ויורשו את הארץ, הניסיון שלהם היה לפתוח בקדוש ברוך הוא, שאם הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם יכולים להיכנס לארץ, אין שום בעיה, אנחנו יכולים להיכנס. באותו רגע שפגמו עם ישראל על ידי המרגלים, בעצם העובדה שהם ביקשו את המרגלים, ואחר כך המרגלים גם באו והחלישו אותם, זה נקרא פגם בביטחון. תראו, אני אחדד את זה עוד קצת. הם פגמו בביטחון ובאמונה בקדוש ברוך הוא. מכאן, ברגע שפוגמים באמונה ובביטחון, לאן מגיעים? השם שונא אותנו. ומי שמרגיש שהשם שונא אותו, באמונותינו הרבים שונא את הקדוש ברוך הוא. רש"י אומר את זה. רש"י אומר את זה בפרשה שלנו. אם נתבונן בעומק הדבר, ובאמת התורה, חז"ל אומרים, התורה נצחית. היא מתקיימת בכל דור ודור, בכל אדם ואדם. כל מה שקרה לעם ישראל במדבר גם קורה לנו, לכל אחד מאיתנו. הניסיונות של עם ישראל. התורה אומרת לנו שהיה להם ניסיון בביטחון, באמונה בקדוש ברוך הוא. גם לנו יש את הניסיון הזה. ברגע שהם התחילו להרגיש את החששות, את הספקות, מה יקרה הלאה? ניכנס לארץ ישראל, מה יהיה שם? ברגע שהם התחילו להרגיש את זה, וכך זה גם אצלנו בכל מיני מצבים בחיים. יש פה מתעורר בלב האדם חשש ופחדים. מה האדם צריך לעשות? ברגע שמתעורר החששות והפחדים, מה האדם צריך לעשות? איך מתחזקים? מהי העבודה להתחזק באמונה ובביטחון בקדוש ברוך הוא באותו רגע? אומר רבנו, דבר יסודי ועמוק מאוד בדבר הזה. אתה מתחיל לפחד, אתה לא יודע מה הולך לקרות, תעשה בין 10 דקות לרבע שעה התבודדות. קודם כל תעשה התבודדות. מה תעשה בהתבודדות הזאת? זו התבודדות מיוחדת, מסוימת. מה תעשה בהתבודדות הזאת? בוא תסתכל מה קרה לך בשנים האחרונות. בוא רק תעשה קצת איזו סקירה, תתבונן אחורנית מה קרה לך בשנים האחרונות. ותראה, אדם יישב את דעתו, יתחיל להסתכל קצת אחורנית, כל אחד מאיתנו יראה איך כל המציאות שלו, כמה ניסים מופלאים הקדוש ברוך הוא עשה לו. איזה מקומות כל אחד מאיתנו היה, וכל אחד מאיתנו, אמרתי שבדורות הקודמים היו, כל אחד היה יכול להגיד, הייתי רגל אחד על הארץ, רגל אחד כבר בתאום. הייתי כבר לפני גבור רחום יחפר אבון. אבל זה היה בדורות הקודמים. היום בדור שלנו כל אחד יכול להגיד כבר עם 2 רגליים הייתי בתאום. אבל בא איזה יד פתאום נעלמת והוציאה אותי מהמקום הזה. איך, מי הוציא אותך מהמקום הזה? כל אחד שיגיד, ישאל את עצמו, מי הוציא אותי מפה, מהמקומות האלה שאני הייתי? ברגע, רבנו אומר דבר עמוק מאוד. אדם יעשה יישוב הדעת, יראה שכל המציאות שלו זה מציאות של ניסים. כל מה לאן הגעת, מה קורה איתך, תראה כמה ניסים קרו לך, כמה פעמים היית כבר בפתח של לא של השול תחתיות, של כמה מדורים מתחת לשול תחתיות, כבר היית בפתח הזה, פתאום מישהו בא, אתה לא שמת לב, איזה יד נעלמת, הרימה אותך, הביא אותך בכלל למקום אחר. אפילו לא שמת לב איך זה קרה הדבר הזה. אומר רבנו, תתבונן בזה. תתבונן בזה ותראה. ואז תבין, כמו ששמרו עליך עד הרגע הזה, הקדוש ברוך הוא גם הולך לשמור עליך הלאה. תדע לך, כמו שהוא לא עזב אותך עד הרגע הזה, הוא גם לא הולך לעזוב אותך הלאה. מדוע הוא לא, מאיפה אני יודע שהוא לא יעזוב אותי? מי מבטיח לי שהוא לא, אולי עד עכשיו היה איזה סייעתא דשמיא כזאת מיוחדת, אבל זה התוקף שלו זה עד חטא באב. בחטא באב תשל"ו פג התוקף. אין יותר תוקף לניסים האלה. זה, יש כזה סברה. מי אומר לנו את הסברה הזאת? הסמך מם. אומר הסמך מם, תדע לך, התוקף של השמירה של הקדוש ברוך הוא עליך, אתה יודע, היה תקופה שמצאת חן בעיניו. מה, לא קורה בין בני אדם, לפעמים אתה אוהב מישהו, ואחר כך אתה פתאום אתה לא סובל אותו? אני אגיד לך את האמת, גם ככה זה היה, הקדוש ברוך הוא קצת חיבב אותך, אולי אהב אותך איזו תקופה מסוימת, עכשיו הוא כבר, הוא לא כל כך סובל אותך עכשיו. עכשיו אין לו כבר שום כוונה לשמור עליך. הוא מתכונן לעזוב אותך, ברגע שהוא יעזוב אותך, עכשיו, בגלל שהוא כבר שונא אותך, גם הוא הולך, והוא רחום יחפר אבון מה שהוא הולך לעשות לך. זה נקודת הבירור בין האמת ובין השקר. זה ניסיון שכל אחת לכמה זמן מתחדש ומתעורר על כל אחד מאיתנו. לכן, אתם יודעים מה אנחנו אומרים בתפילת שחרית, לפני קריאת שמע. קריאת שמע זה תיקונים עצומים. יש ברכה שאנחנו אומרים בתפילת שחרית לפני קריאת שמע. צריך להגיד אותה כל יום, אחר כך אומרים אותה גם בערב, כמעט באותו לשון. מה אנחנו אומרים? אהבת עולם אהבתנו השם. למה אנחנו אומרים אהבת עולם? כדי להילחם כנגד היצר הרע, שאומר שהאהבה לקדוש ברוך הוא, יש כזה בחינה של תאריך שזה מסתיים, הפג התוקף של האהבה של הקדוש ברוך הוא והשמירה אלינו, שזה הטענה שהיצר הרע מכניס בתוכנו. לכן אנחנו כל בוקר וכל ערב צריכים, בבוקר אנחנו אומרים אהבת עולם אהבתנו, בערב אנחנו אומרים אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. כי אנחנו חייבים להזכיר לעצמנו כל יום שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והאהבה שלו לא הולכת להסתיים. למה? אהבת עולם. מה זה אהבת עולם? לנצח נצחים. אבל לפעמים בן אדם עושה דברים נגד הקדוש ברוך הוא. נכון? אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא. כל אחד עושה לפעמים טעויות. במקרה הטוב, רק לפעמים עושה טעויות. זה במקרה הטוב. לפעמים זה קצת יותר מטעויות. נכון? אבל אני רוצה אבל אומר רבי נחמן, תגיד, ילד, בא ילד הביתה, שובב, חזר מהתלמוד תורה, שלפעמים הם באים עם רוח שערה. זה כזה בא עם רוח שערה, שבר איזה אגרטל מאוד מאוד יקר. מן הסתם, ההורים כועסים, אולי הם גם יענישו אותו. אבל יש פה שאלה. בגלל שהוא שבר את האגרטל, האבא שלו ואמא שלו עכשיו שונאים אותו? מה, הם התחילו לשנוא אותו? או אצל הורים שפויים לא שונאים בגלל כזה דבר. יכול להיות שהם מענישים, אבל לא שונאים. לכן, כלל ויסוד גדול באמונה ובביטחון. האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו לא נפסקת ולא תיפסק לעד ולנצח נצחים. זה יסוד באמונה ובביטחון שלנו, בקדוש ברוך הוא. אין הפסק, אין כזה דבר. אבל לפעמים אנחנו מרגישים את זה, לפעמים אנחנו חושבים את זה, לפעמים אנחנו רואים את זה. מי מראה לנו את זה? זה היצר הרע. אם עם ישראל, שבאותו שעה שהקדוש ברוך הוא אמר, אין, נתתי לפניכם את הארץ, בואו וירשו, היו עושים רבע שעה התבודדות, רואים, מתבוננים, כמה ניסים מופלאים הקדוש ברוך הוא עשה. הרי הים היה, הגלים היו גבוהים, המצרים מאחורנית, חיות רעות מימין משמאל, פחדנו, על ים סוף. איזה פחדים עברנו? אתם ראיתם בעיניכם את הניסים האלה. בא אליכם המלאק, ראיתם את הניסים של המלאק. המצרים, כל הניסים האלה, אם היו עושים רבע שעה של התבודדות, ורואים כמה ניסים הקדוש ברוך הוא עשה איתנו, כל זה, בשביל מה הוא עשה איתנו? בשביל להוציא אותנו ממצרים ולהרוג אותנו? להשמיד אותנו ביד האמורי? מה, הוא שונא אותנו? אם הקדוש ברוך הוא חס ושלום היה רוצה להשמיד אותנו, הוא צריך להוציא אותנו ממצרים, למה הוא לא יכול לעשות את זה במצרים? אתם ראיתם את ידו הגדולה וכוחו הגדול? ראיתם את גדולתו של הקדוש ברוך הוא? אלא מה? באמת המחשבה הזאת, וירגנו באוהליהם ויאמרו בשנאת השם הוציאו אותנו ממצרים, זה דבר הכי לא הגיוני בעולם לחשוב את זה. אבל היצר הרע מכניס באדם את המחשבות הכי לא הגיוניות. ואדם יכול להאמין בזה ולהיכנס לפחדים הכי גדולים בעולם ולהיות בטוח שעכשיו או שולחים עליו מהלכי חבלה להשמיד אותו ולהרוג אותו, וכל כך גדול כוח היצר הרע להראות לאדם מציאות אמיתית כזאת. אומר רבי נחמן בליקוטי מורן, תורה י' א' חלק שני, מה שהעולם, האדם רחוק מהקדוש ברוך הוא זה מחמת שאין לו יישוב הדעת. תעשה יישוב הדעת. תראה, מי שמר עליך עד עכשיו? מי יחיה אותך עד עכשיו? רק תזכור, כל אחד מאיתנו, תזכור כמה פעמים היינו במצבים כאלה מפחידים ומדאיגים ומעוררים את החרדות הכי גדולות בעולם. שים לב, איך יצאנו מזה? אם אדם יתחיל להתבונן אחורנית על החיים שלו, הוא יראה פתאום דבר מדהים. כמה פעמים הוא הגיע לתהום, היה חייב לעבור את התהום, הוא הגיע לתהום, הוא לא רואה שום דרך, הוא נבהל מאוד, הוא עצם את העיניים, הוא פתח את העיניים, הוא היה בצד השני של התהום. הוא לא יודע בכלל איך הוא הגיע לשם. זה נקרא, חז"ל קוראים לזה ניסים נסתרים. כל הזמן קוראים לנו ניסים נסתרים. אומר, כל העניין של חטא המרגלים, כל העניין של חטא המרגלים, זה היה הבירור הזה של האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא. האם אנחנו נופלים לבחיות, לדאגות, לחששות, ומכאן מתחילים מתעורר כבר מחשבות של דמיון, הקדוש ברוך הוא שונא אותנו, הולך להרוג אותנו, הולך להשמיד אותנו, כי זה תלוי בזה, ברגע שמאבדים את האמונה ואת הביטחון, כבר מגיעים כבר למחשבות האלה, או שאנחנו מתחזקים באמונה, אנחנו אומרים, כמו שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו עד הרגע הזה, הקדוש ברוך הוא לא יעזור אותנו לעד. העומק הדבר, עומק הדבר, כל העניין הזה, מתי היה לעם ישראל את הניסיון הגדול בדבר הזה? בליל תשעה באב. בליל תשעה באב, עם ישראל בא, בא בכה וטען את הטענה, הקדוש ברוך הוא שונא אותנו. אומרים חז"ל, זה השורש של חורבן בית המקדש הראשון והשני. לכן גם חורבן בית המקדש הראשון, גם השני, גם גירוש ספרד, זה היה כל המאורעות הנוראים האלה היו בדיוק בתשעה באב. אין מקרה בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. המאורעות האלה קראו לנו מדוע? כדי לרמוז לנו מדוע קוראים לנו כאלה דברים, חורבן בית המקדש, כי לא תיקנו את המידה הזאת של האמונה ושל הביטחון. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, אתם בכיתם בכייה לחינם, אני רציתי להביא אתכם אל הארץ הכי טובה, לגאולה, לתיקון העולם, ואתם יושבים ובוכים, הולך להשמיד אותנו. איזה, נלמד מפה עד כמה הכוח של היצרה כל כך חזק, כל כך חזק הכוח של היצרה, שמראה לנו אמת כשקר, שקר הוא מראה לנו כאמת, טוב כרע, רע כטוב, הופך את כל היוצרות. איך מתמודדים עם זה? ההתמודדות עם זה, בנקודה הזאת, יש כמה דברים, אבל בדבר הזה, רבנו אומר, יישוב הדעת. תתיישב בדעתך, שים לב, תתבונן כמה ניסים הקדוש ברוך הוא עשה לך, כמה אהבה כבר ראית מהקדוש ברוך הוא, תדע, כמו שהיה עד עכשיו, זה לא ייפסק לעולם. אהבת עולם אהבתנו השם אלוקנו. זה התיקון של תשעה באב. תיקון של תשעה באב זה לתקן את אהבת עולם. אבל מכיוון שבכינו לחינם, לכן כמו שרש"י מביא את זה בפרשת שלח לך, בכינו לחינם, הקדוש ברוך הוא אמר, אתם בכיתם לחינם, עכשיו תבכו לדורות. את הבכייה לחינם תבכו לדורות. מתי אנחנו בוכים לכל הדורות? בתשעה באב. לכן ליל תשעה באב אנחנו אומרים קינות, כדי לתקן את אותה בכייה שהייתה. ובאמת, מה היה צריכים עם ישראל לעשות? לפי האמת, מה הם היו צריכים לעשות בליל תשעה באב? היו צריכים לשמוח. לשמוח, היו צריכים להיכנס לאוהלים, להגיד, הגיע זמן הגאולה, הגיע זמן התיקון, בוא נהיה בשמחה. עכשיו אנחנו לא יכולים לעשות את זה, מדוע? כי קלקלנו, עכשיו עד שיבוא משיח צדקנו, אנחנו צריכים לתקן את זה בקינות, בצום, בתענית, בבחיות. אז כל ליל תשעה באב אנחנו מתקנים את זה על ידי הבחייה והקינות והתענית שאנחנו עושים. אבל זה כל שנה. מה יהיה לעתיד לבוא? אתם יודעים מה יהיה לעתיד לבוא? עתיד תשעה באב להיות יום טוב לישראל. תשעה באב, בשורש, במהות הפנימית שלו, הוא יום טוב, הוא עתיד להיות יום טוב. זה יהיה בזמן הגאולה. השנה הזאת יש לנו שנה מיוחדת, תשעה באב יוצא בשבת. לכן בלילה הזה של תשעה, השנה אנחנו עושים יום טוב בשבת, בתשעה באב. יש לנו מצווה לאכול טוב ולשמוח ולשיר שירי שבת. לכן השנה אפשר לתקן את ליל תשעה באב יותר מאשר כל השנים. השנה הזאת אנחנו יכולים לקיים בתשעה באב מה שהיינו צריכים לקיים בזמן שהמרגלים חזרו. אז הקדוש ברוך הוא אמר להם, בכיתם לחינם, אני הבאתי לכם את הגאולה. במקום לשמוח, תשבו, תאכלו טוב, תשמחו, תגידו שירות ותשבחות, בכיתם לחינם, תתקנו את זה על ידי תענית. אבל השנה בליל תשעה באב אפשר להביא דגים טובים, בשר טוב, לשבת על שולחן שבת, להגיד דברי תורה ולשיר את הזמירות של השבת, ולכוון שבזה אנחנו מתקנים את הבכייה לחינם. השנה זה תיקון יותר גדול מאשר כל השנים, בגלל שתשעה באב יוצא בשבת. אחר כך ביוד באב, אם במקרה, לא מסתבר, אבל אנחנו עדיין לא אומרים, באחוז אחד שזה לא יבוא משיח צדקנו, אז נעשה את התיקון של, שצריך לעשות כל שנה, נעשה את זה השנה ביוד באב. זה כבר לא אותו דבר. אז זה העבודה שלנו, כל העבודה של הקינות ושל תשעה באב זה לתקן את פגם האמונה והביטחון. והתיקון של פגם האמונה והביטחון זה שכל אחד מאיתנו צריך לראות, לזכור, להזכיר לעצמו איזה ניסים הקדוש ברוך עשה לי עד עכשיו. אין שום סיבה בעולם שהקדוש ברוך יפסיק לעשות לנו ניסים. לא רק זה, לא רק שאין שום סיבה בעולם, החוק והכלל בבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, הוא קבע חוקים וכללים. אז הוא קבע חוק וכלל בבריאה, אהבת עולם אהבתנו. הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא נפרד מעם ישראל. אפשר לראות, כוחות היצרה שבתוכנו, הם מתלבשים גם בעולם. בתוך מציאות העולם, אנחנו יכולים לראות את כל מה שיש בתוך הלב שלנו. לכן יש פסוק בנביא, את העולם נתן בליבם. כל ענייני העולם נמצאים בתוך הלב של האדם היהודי. אם יש כזה דבר בלב האדם היהודי, יש את זה גם בעולם. איפה זה נמצא בעולם? איפה ראינו כזה דבר בעולם? הרי אמרנו, מה היה הבחייה לחינם של עם ישראל? מה זה היה הבחינה לחינם? הקדוש ברוך הוא עוזב אותנו, עזב אותנו. איפה רואים את זה בעולם? אם נתבונן, אחד מכוחות היצר הרע, כוחות הטומאה הגדולים ביותר היום בעולם, זה הנצרות. הנצרות, כידוע, מבחינה הלכתית, זה הרבה יותר חמור מהאסלאם. מכיוון שהאסלאם אין לה דין של עבודה זרה. לרוב הפוסקים, לנצרות יש דין של עבודה זרה. לכן, אחרי כתוב בספרי ההלכה, אדם שנמצא במצוקה ויכול להסתתר במסגד, מותר לו. בסדר, בית של טיפלה, עושים שם, יש להם דמיונות, אבל זה עוד לא עשה את זה בית עבודה זרה. לעומת זאת, כנסייה, אסור להסתתר שם אפילו עם אדם בסכנה. למה? כי זה בית עבודה זרה. זה הלכה למעשה, הדבר הזה. הנצרות זה כוח של טומאה מאוד מאוד גדול. שימו לב מה כל היסוד של הנצרות. כל הנצרות בעצם על מה הוא מושתת. איך נקרא הספר שלהם? הברית החדשה. הברית החדשה. אם אתם אומרים ברית חדשה, אז זאת אומרת שהייתה גם ברית ישנה. כי אם יש ברית אחת, לא קוראים לזה הברית החדשה, קוראים לה הברית. אתם קוראים לזה הברית החדשה, זאת אומרת הברית ישנה. נשאל אותם מה זה הברית הישנה, מה הם יגידו לנו? מתן תורה, מה הכוונה? יהודי שואל אותנו, האפיפיור ישאל, אתה שואל אותי מה זה הברית הישנה? ודאי, זה המתן תורה, זה הברית הישנה. זאת אומרת שאתם גם סוברים שהייתה ברית בהר סיני? ודאי, הם יגידו, ודאי שהיה ברית בהר סיני. אם כך, למה הוא קראת איתכם ברית? אז מה האפיפיור יגיד לנו? אתם יודעים מה, כל כומר ממוצע בנצרות יגיד לנו, מה הם יגידו לנו? הוא התייאש ממכם, אין לו כוח בשבילכם. אתם בעייתיים, עשיתם לו כל כך הרבה בעיות. הוא קראת איתנו, התייאש ממכם, קראת איתנו ברית. זה היצר הרע של חורבת בית המקדש. זה אותו דבר, וירגנו בעולם ואומרים בשנאת השם אותנו, הוציאנו ממצרים. הקליפה הזאת, הכוח הטומאה הזה, התלבש עכשיו בנצרות וטוען את הטענה הזאת. התיקון של זה, זה כמו שאמרנו, להתבונן כל בוקר, אהבת עולם אהבתנו, אהבה שאין לה הפסק, לא היה לה ולא תהיה לעולם ולעד ונצח נצחים. הקדוש ברוך הוא אמר, אפילו תהיו הכי בעייתים בעולם, אז אני אתן לכם קצת מכות להחזיר אתכם בתשובה. אבל לעזוב אתכם, לשנוא אתכם, אין כזה מציאות. אבל מהפסוק של כתוב בפרשה אנחנו לומדים את גודל כוח היצרה בדבר הזה. זה נקודה אחת בתיקון העניין של תשעה באב. עכשיו נקודה שנייה, שבמושג של חורבן הבית, חורבן בית המקדש. כתוב, הזוהר הקדוש אומר, בית המקדש זה נקרא הלב של העולם. המושג של בית המקדש זה בחינת הלב. לכן, כשהיה בית המקדש, הלב של עם ישראל היה במקום הרבה יותר מתוקן, בזכות בית המקדש. מה המקום של התיקון של הלב, ומה המקום של הקלקול של הלב? המקום של התיקון של הלב זה, בלב שתי כוחות עיקריים נתן הקדוש ברוך הוא באדם, כוחות רוחניים, מחשבה והרגשה, מוח ולב. זה שתי בעצם הכלים שהאור האלוקי מתגלה בתוכנו. אין בכוחות המחשבה, אין בכוחות ההרגשה. הגלות זה בלב, זה גלות הלב. זה ממילא גם גורם לגלות המחשבה, אבל המהות של הגלות זה בלב. לכן שהלב שלנו ירד לגלות, ממילא נשרף בית המקדש. מה זה הגלות? מה זה התיקון של הלב? מה זה הקלקול של הלב? בהרגשות, יש הרבה הרגשות בלב האדם, אבל יש שתי הרגשות שהן שורש לכל ההרגשות, והן אהבה ויראה, אהבה ופחד. זה השורשים של כל ההרגשות. יש, כשהלב מתוקן, אהבה והיראה והפחד נמצאים במקום התיקון. כשהלב יורד לגלות, אהבה והיראה, רבי נחמן קורא לזה אהבות ויראות נפולות, הם ירדו לגלות, הלב ירד לגלות באהבה ובעירה. מה כוונת הדברים? המקום המתוקן של הלב זה שאדם מרגיש אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. זה נקרא המקום המתוקן של האהבה. היראה, ויראת את השם אלוקיך. הגמרא אומרת, רבי עקיבא דרש את זה, כמובן שזה קודם כל לירה מפני הקדוש ברוך הוא, דבר שני, יראת החכמים, תלמידי חכמים, ככה רבי עקיבא דרש את זה. זה המקום המתוקן של היראה. אז הכבוד שרוחשים כלפי הקדוש ברוך הוא וכלפי התלמידי חכמים, ככה אומרת הגמרא. זה המקום המתוקן של הלב. מהי גלות הלב? שהלב שלנו יורד לגלות, שהאהבה יורדת לאהבות העולם הזה. יורדת לאהבות גשמיות של העולם הזה. וכשהאהבה יורדת לעולם הזה, מיד בד בבד זה גורם שגם העירה תיפול לעולם הזה. זה קשור, זה תלוי זה בזה. העירה תלויה באהבה. כשאדם זוכה לאהבה שבתיקון, אהבה מתוקנת, אז ממילא גם העירה. אדם לא מפחד מהעולם הזה, אדם מפחד מהקדוש ברוך הוא. ברגע שהאהבה נופלת לאהבת העולם הזה, מיד גם העירה נופלת לעירת העולם הזה. ושימו לב, עד כמה היצר הרע מוסר את הנפש יומם ולילה. לא ישבוטו, יומם ולילה, זה מסירות נפש, צריך ללמוד ממנו, התחזקות, איך מוסרים את הנפש על המשימות. ויומם ולילה, בכל דרך אפשרית, מה הוא רוצה מאיתנו? להפיל את האהבה שלנו לאהבת העולם הזה. ישימו לב, אם זה בבית, בחוץ, ברחוב, באתרים, בטלוויזיה, בפלאפונים, באתרים, בכל מקום, מה זה כל הבחינה הזאת? למשוך את הלב שלנו לדברים של העולם הזה. ואנחנו עוברים פה בירור, באמת בירור עצום ונורא בדבר הזה, באהבות העולם הזה. אהבות העולם הזה זה לא רק עבירות ופגמים. לפי המצב, המדרגה של האדם, לפי המקום של האדם, ככה היצר מושך אותו לאהבות העולם הזה. כל האהבה של העולם הזה מסתירה מאיתנו את האהבה בתיקון, את תיקון האהבה, את אהבת השם, את אהבת התורה ואת אהבת ישראל. זה לא מסתדר ביחד, שתי האהבות האלה. לכן הגלות, חורבן הבית, כתוב, נתן אש בעצמותיי. בחורבן הבית, זה כתוב במגילת איכה. האש, מה זה האש? האש זה תברת אהבת העולם הזה שהתחילה להיות בתוך נשמות ישראל מרגע שנחרב הבית. לכן המלחמה היא מאוד מאוד גדולה, כי זה עוד בחינה להסתכל על הגלות. שהמלחמה שאיפה הלב שלנו נמצא, זה מלחמה נוראית, ואנחנו רואים שהיצר הרע לא מתייאש. האדם הולך לישון, הוא לא נותן לו לישון. האדם פותח את העיניים, עכשיו הוא מראה לו איזה מסך, איזה משהו. כל זה מה זה? כל מיני פיתויים, דרכים, למשוך את הלב שלנו לאהבות העולם הזה. ומה העבודה שלנו? איך אנחנו מתקנים את זה? אמרנו את זה לפני כמה שבועות, ועכשיו צריך לעשות את זה, זה אחד התיקונים הגדולים של תשעה באב. הרי כשחסר משהו לאדם, האדם, למי נפנה בחסרונות שלנו? למי אנחנו צריכים לפנות בחסרונות שלנו? אין לנו מלבדו, לפנות לקדוש ברוך הוא. מי יכול להשלים לנו את החסרונות? לכן, בימים האלה צריך לעשות רשימה, לקחת דף ועט ולרשום את כל החסרונות שיש לנו. כל מי שחסר לו איזשהו חסרון, שיכתוב את החסרונות. אם אדם נשוי, שישב עם אשתו ביחד, היא תעזור לו, אולי חמש חסרונות ממנו, חמש חסרונות ממנה, ביחד תמיד מגיעים לפחות ל-10 חסרונות שחסר. ניתן דוגמה. קודם כל, בסעיף הראשון של החסרונות, אני חושב שכמעט כל אחד בדור שלנו יכול לכתוב חסר $3,000 כל חודש. זה בפשטות, זה חסר לכל הדור כמעט. הדבר השני, הרבה פעמים חסר 2-3 חדרים בבית. אז לפי כמה שחסר, תרשום, 2-3 חדרים חסר לי בבית. הרבה פעמים, או הבעל או האישה אוהבים איזה חצר עם הציצים, אם הוא חסיד ברסלב, אז הוא אוהב איזה גם 2-3 עצים עם איזה כיסא נוח, שהוא יוכל לעשות שם התבודדות בחצר. הכל יש שם שווי. חסר לי חצר, חצר עם גינה. אפשר גם מרפסת לבקש. מי שאוהב פנטאוס, זה גג, שיבקש גג. אחר כך מכונית. לא, יכול להיות שהמכונית כבר 2008, 2007, זה כבר, בדור שלנו זה כבר עבר כמה דורות מאז. לבקש מכונית, 2016. בין כבר הולכים אל הקדוש ברוך הוא. לא חסר, הוא יכול לתת הכל. אז תבקש כל מה שאתה רוצה, איזה מכונית אתה רוצה. כל אחד יחשוב, יפנית, גרמנית או אמריקאית, לא משנה. אם הם מפחדים מהדלק של האמריקאית, אז יבקש גם דלקן. אפשר לבקש הכל. לעשות רשימה, שאדם יעשה רשימה של כל מה שחסר לו. מישהו אמר לי, אמרתי את זה השבוע למישהו, אמר לי, תשמע, יש לי ילד שהוא לא ישן טוב בלילה. תבקש שהוא ישן טוב בלילה. אתה הולך לבקש על כל החסרונות. ילד שהולך לישון ב-1-2 בלילה זה מעצבן. שישן ב-7:30, תבקש גם את זה. שהילד ירדם כל, כל יום ב-7:30, לא רואים אותו, לא שומעים אותו. ולבוא עכשיו עם כל החסרונות. לקחת את הדף הזה, לבוא לתפילה ולהתבודדות. לבוא לתפילה ולהתבודדות, להגיד לקדוש ברוך הוא, למישהו שמעתי איזו שיחה של איזה חסיד ברסלב אחד, הוא אמר לי שהכי טוב שאני אגיד לך את החסרונות שלי. אני מקיים את ההצעה הזאת. להתחיל לקרוא את הרשימה, להגיד לקדוש ברוך הוא, חסר לי א', ב', ג', ד', להקריא לו את כל הרשימה. אחרי שגומרים את כל הרשימה, להגיד ככה לקדוש ברוך הוא. האמת שבאמת חסר לי כל הדברים האלה. עכשיו אני רוצה להגיד לך מה האמת לאמיתה. רק אתה חסר לי. האמת לאמיתה שחסר לי, אתה חסר לי. זה אמת של העולם הזה. אבל כל החסרונות האלה שאנחנו מרגישים בעולם הזה, זה השורש, הסוד, הפנימיות של חורבן בית המקדש. שאין לנו את הקדוש ברוך הוא בלב, אז תמיד יהיה חסר לאדם בעולם הזה. ובאמת, לא משנה כמה יהיה לאדם, תמיד יהיה חסר לו עוד ועוד. ועד רבה, אומרים חז"ל, אם חסר לאדם 100, אז חסר לו 100. ייתנו לו את 100. כמה חסר לו עכשיו? עוד 200. זה פי 2. ככל שאדם מקבל יותר, הוא מרגיש יותר את החסרונות. לכן, אבינתן כותב בליקוטי הלכות, שככל שאדם יותר עשיר, ככה יש יותר חסרונות. הם יותר מסכנים. רק מה? זה הדמיון של העולם הזה, שנראה יש ויש. לא. העומק הדבר זה הכל בתוך הנפש של האדם. אומר רבי נחמן, יכול להיות ששני אנשים יושבים ביחד, אחד ליד השני, אותו סעודה, אוכלים ביחד, הכל הכל אותו דבר, זה בגן עדן, זה בגיהנום. למה? איך זה יכול להיות? שניהם פה בחדר. כי הגן עדן והגיהנום זה המצב בתוך הלב שלנו. שיש שכינה, יש אהבה, יש הרגשה של קרבה לקדוש ברוך הוא, פה בעולם הזה אדם בגן עדן. כשאדם רחוק מהקדוש ברוך הוא, והוא כולו מלא רצונות וחסרונות ותאוות של העולם הזה, פה בעולם הזה אדם בגיהנום. כי הוא כל הזמן מרגיש איסורי הנפש. לכן, עניין הגלות, העניין של חסרון בית המקדש, זה הפנימיות של בית המקדש, זה חסר לנו בית המקדש, חסר לנו הקשר הפנימי עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שחסר לנו. מה שאנחנו אומרים קינות, מתפללים, צמים, זה לא על שחסר בניין בירושלים. לא חסר לנו בניין בירושלים. חסר לנו הבניין שמגלה את הרוחניות, את הפנימיות הזאת, את ההערה הרוחנית הזאת של הקשר והקרבה, וזה סוד הגאולה. כל הגלות זה הריחוק מהקדוש ברוך הוא, כל הגאולה זה הקרבה, זה הקרבה לקדוש ברוך הוא. לפני כמה זמן הגיע אלינו הביתה סדרת ספרים שנקראת ירושלים של מעלה. זה מישהו אסף סיפורים אמיתיים מירושלים לפני 150 שנה. זה אספר לכם מה, איך היהודים חיו בירושלים לפני 150 שנה. מה זה משפחה עמידה? משפחה שיש להם, ברוך השם, מבוססים כספית. אתם יודעים מה זה? ככה כתוב שם, שאם אפשר למרוח מרגרינה על הפרוסה, על הילד, במשך כל היום, כי בבוקר פרוסה עם מרגרינה, בצהריים פרוסה וחצי עם מרגרינה, בערב פרוסה עם מרגרינה. זה מה שהיו אוכלים בירושלים באמצע השבוע. משפחה עמידה זה שהיה מרגרינה. רוב המשפחות גם זה לא היה להם. אבל היו איכשהו, המשפחה עמידה פלוס, היה להם עוף בשבת. עוף בשבת זה היה הערה של גן עדן, שם. רואים עניות עצומה, עניות עצומה. יש הרבה סיפורים, וזה סיפורים אמיתיים. אתה ראית אנשים חיים בכזה עושר, בכזה שמחה, בכזה שלוות הנפש. היום, בדור שלנו, הייתי לפני כמה שבועות בבעיה של שלום בית. אז אחד הדברים שהתעורר שם, שהאישה טענה כנגד בעלה על מצוקה כלכלית. אז לא הבנתי בדיוק מה הכוונה מצוקה כלכלית. שאלתי, מה... אז היא סיפרה לי שהם ירדו מ-13 סלטים בשבת ל-7 סלטים בשבת. אז אני ממש לא... שאלתי, מה, אתם אוכלים כל שבת 13 סלטים? לא. צריך שיש 13 סלטים במקרר, ואז יש איזו שלווה, יש איזו יישוב הדעת. ברגע שחסר, ירדנו ל-7 סלטים, הרגשה של מצוקה בבית. אמרתי, לא הבנתי, אמרתי, איך אתם עושים למצוקה מ-7 סלטים? אבל אחר כך הבנתי שיש סוד בדבר. 13 סלטים זה כנגד י' ג' מידות של רחמים, זה סוד עריך, הכתר העליון. ברגע שירדו ל-7 סלטים, הרגישו שירדו להנהגה אחרת של 7 ספירות תחתונות. זה פחות הערה רוחנית, לכן המצוקה. זה כמובן בבדיחות אמרנו. אז כל זה, זה הנקודה של חורבן בית המקדש. הנקודה של חורבן בית המקדש זה החסרון של להרגיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלנו. בימים האלה, על זה אנחנו מצטערים. הצער שלנו בתשעת הימים זה להגיד לקדוש ברוך הוא, חסר לי 3,000 דולר. הייתי רוצה מכונית יותר חדשה. אבל זה האמת, אבל האמת לאמיתה שאתה חסר לי. יהי רצון שנזכה השנה הזאת לאכול מן הקורבנות, כבשים, בקר, בבית המקדש, כבר ממוצאי שבת.